קובץ נבואות המסע בישעיהו, מסע מם סין א', הוא קובץ מאתגר, חריג, שונה. דיברנו על מסע בבל, אחריו דיברנו על מסע בבל ועל הפרשנות המסתמנת דווקא לאשור, ושאשור יכולה להיקרא בבל. ועל חטאו של סרגון, על פרק י' ד' כמשהו מאוד ספציפי, וגם דיברנו על מסע בבל כתופעה, כמושג כללי לפי הרמב״ם, על כל נפילה של שליטים, של שליטי ממלכות, שליטי הרשע שהגיע זמנם והשם פוקד עליהם. היו לנו כמה דברים כאלה ממש בשנים האחרונות. בסוף פרק י"ד יש מסע ספציפי קצר שגם מתוארך בשנת מות המלך אחז. היה המסע הזה, היה כאן בשנת מות המלך עוזיהו, בשנת מות המלך אחז. זאת אומרת, אנחנו על הסדר, על איזשהו רצף. אז מסע בבל נאמר בו במפורש אשר חזה ישעיהו בן אמוץ. בשנת מות המלך אחז היה המסע הזה, זה גם כן יש בו תאריך, אין בו שם, יש בו תאריך, משהו ספציפי. אל תשמחי פלשת כולך כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפה ופיריו שרף מעופף. כאן יש ויכוח מעניין, התנהל ויכוח בתחילת מגדים. כתב רבי יוסי עופר, שכבר נהיה בינתיים הוא כבר פרופסור, כי משורש נחש יצא צפה, שזה אולי מכוון על דווקא על מכה מיהודה על פלשת, כי שורש נחש יכול להיות שורש ישי לפי אותו פסוק חריג ומוזר שיש נחש בבית דוד. נכון? מוכר לכם?
בנחש
אביגל בת נחש בהמסע. אז השם הזה הוא שם שלכאורה שייך במלכי בני עמון, אבל עוד פעם אחת הוא נזכר בהקשר של כאילו שם אחר לאישה. זה לא פתור עד הסוף, אבל שם הכוונה לחזקיה. חזקיה הוא הרי אחד המלכים הבודדים של יהודה שנכנס עמוק לפלשת, היה חזקיה. כן? אתם יודעים ש יהודה הייתה מובנת מאליה בחברון, ובאשדוד ואשקלון ישבו פלישתים, וביפו, כן? היפוך התמונה הזה הוא ברור לכם? כן? היפוך התמונה במפת הארץ. אבותינו באו ממזרח, אנחנו באנו ממערב. אני רגיל לומר שאם היינו מאירים אחד מאבותינו ואומרים לו שאשדוד ואשקלון ערים ישראליות ועל חברון יתו גורל, אז הוא היה חושב שאנחנו מתלוטצים. הם פשוט לא, זה בלתי ניתן להבנה, כלל. אשדוד ואשקלון, ערים ישראליות. ויפו היא חלק מעיר ישראלית ענקית. ובית לחם נוחרית וחברון רובה, ויהודים נחזים באיזה קצה. המלכים מיהודה שנכנסו לתוך פלשת להוציא דוד, כיבושי דוד, אחרי כיבושי דוד, היו עוזיהו בפרק זמן מסוים, חזקיהו ויושיהו. זהו. חזקיהו בעיקר התערב בעקרון. במקרא מתואר שהוא נכנס לפלשת ויקה עד עזר וכן הלאה, אבל בכתובת של סנחריב אנחנו רואים בעיקר שהוא החליף מלך בעקרון. את המלך הנאמן לאשור הוא הביא לתוך ירושלים והוא המליך שם מלך אחר, וזה המעשה החצוף הזה הביא עליו את מסע סנחריב, שנועד בין היתר להשתלט על מחדש על פלשת, וגם הצליח בזה. ויהודה ספגה מכה מאוד מאוד חזקה על העניין הזה. כלומר, סנחריב החליף חזרה, הוציא את המלך הנאמן לו מתוך, זאת אומרת, חזקיהו ויתר עליו ממהירות וגם שילם מס קנייה וכו' וכו', והפסיד את לחיש ואת הזיקה. אז ההרפתקה הזאת לא נגמרה בצורה טובה. אני לא מקבל שמשורש נחש יצא צף המכוון למלכי יהודה. אני חושב שמדובר על המלכים האשוריים. זה המשך הקו שהשם פוקד על העמים, כשהעמים מקים זה אלה את אלה, ובמיוחד כשכתוב כי מצפון נשן בא וראו בחורי דלים ואביונים לבטח ירבצו, וימתי ורעב שורשך ושאריתך יהרוג. הילי לשער זעקי עיר נמוג פלשת כולך, כי מצפון נשן בא ואין בודד במועדיו. ומה יענה מלאכי גוי? כלומר, פלשת, אל תשמחי. למה היא שמחה, פלשת? כי סרגון מת, זה מה שאמרנו בפרק י' ד'. סרגון נהרג בקרב ופלשת צועלת, והיא חושבת שעכשיו הגיע הזמן לפרוק את העול האשורי, והמרד הזה הביא את מסע סנחריב. שיתוף הפעולה הזה, זאת אומרת, אותם גורמים בפלשת שהלכו עם חזקיהו, וסנחריב יקה אותם. שורש נחש ששלט בך יצא צפה, פיריו שרף מעופף, יבוא סנחריב, אחריו יבוא עוד עשר חדון ואשור בניפל, הם ישלטו בפלשת. 100 שנה ישלטו האשורים בפלשת. אגב, הם שלטו בפלשת יותר מאשר ביהודה. ומה יענה מלאכי גוי? כי השם יסד ציון ובה יחסו עניי עמו. נדמה לי שבעקיפין יש פה מסר לירושלים. כי ככל הנראה הנביא לא תמך בפוליטיקה הזאת של ההתערבות של יהודה בפלשת, כי ההתערבות הזאת הייתה קשורה בבניין קואליציה נגד אשור ועזרה של מצרים, ואת העזרה, את הניסיון להסמך על עזרה מצרית, הנביא ממש יוצא נגדו בחריפות בפרקים למד למד א'. רק תציצו שם ותראו אוי בנים סוררים נאום השם לעשות עיצה ולא מיני ולנסוך מסכה ולא רוחי אמן שפות חטאת על חטאת הולכים לרדת מצרים ופילו שאלו לעוז במעוז פרו ולחסות בצל מצרים והיה לכם מעוז פרו לבושת וחסות בצל מצרים לכלימה. ויש פה תיאור של המשלחת בלמד פסוק ו' מסע בהמות נגב בארץ צרה וצוקה לביב עלי שמהם אפאה ושרף מעופף. זה מזכיר את המסע של פלשת, שרף מעופף ומסע יישאו על כתף הירים חיליהם ועל דבשת גמלים עוצרותם על עם לא יועילו ומצרים אבל וריק יעזור. הנביא ממש מתנגד לזה, זאת אומרת הנבואה, אוי היורדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו והבטחו על רכב קירה ועל פרשים כי עצמו מאוד ולא שעו על קדוש ישראל ואת השם לא דרש. אז יש התנגדות של הנבואה לזה, לכן אני חושב שלא מדובר במלך יהודה אלא במלך אשור. והמסר העקיף הוא לחזקיהו, אל תיכנס לניסיונות האלה לבנות קואליציה נגד אשור. הנבואה מתנגדת לזה, ואם אתם זוכרים דיברנו על זה שהנביא מתנגד לקשר נגד אשור של רצין ופקח ותומכיהם ביהודה בימי אחז. אז המלך אחז היה בצד של מפלגת הכניעה והנביא היה גם נגד הכניעה וגם נגד המרד. גם בימי חזקיהו הנביא יהיה גם נגד הכניעה וגם נגד המרד. אלא שהמלך אחז שהיה בצד במפלגת הכניעה התחלף בחזקיהו, חזקיהו היה במפלגת המרד. הנביא נשאר מתנגד גם לזה וגם לזה. את הדבר הזה אמרו חז"ל בגמרא בברכות, כאשר הם אמרו ששבנה היה ממפלגת הכניעה. מוכרת לכם הגמרא? מה?
קשר
רשעים. כן, שהיו חיצים, שזרקו חיצים מתוך ירושלים, וכתבו פתק לאשורים, שבנה וסיעתו השלימו, חזקיהו וסיעתו לא השלימו. איך הגמרא קראה ככה בדיוק את מלחמת המפלגות הזאת? שבנה וסיעתו השלימו, וכתוב שם ששבנה דרש בתליסרה ובאתה וחזקיהו בחד שרה ובאתה. זאת אומרת לכאורה שבנה זכה בבחירות, כן? היו לו יותר שרים שתמכו בו רב ובאתה, שרים רבי כוח שתמכו בשבנה היו יותר מאשר אלה שתמכו בחזקיהו. וזה הם עושים כשרב שקה והאשורים צרים על ירושלים, הם מודיעים להם שהם מוכנים, שיש רוב של שרים בירושלים נגד המלך בעד כניעה. ככה הבינה הגמרא את סיפור שבנה, ואנחנו נציץ בסיפור שבנה עוד מעט. הנביא נשאר נגד שתי הנסיעות האלה ביחד, גם זו וגם גם נגד זו וגם נגד זו, וזה מראה שיש פה קו עקרוני. כן,
אם מדובר פה על בעצם הכניסה של חזקיהו לפלישתים, למה זה בשנת
מות
המלך
אחז? כי אז נשבר שבט מקח, כלומר סרגון, ופלשת צועלת. ואני חושב שהנביא בא גם להזהיר את חזקיהו שלא יענה למלאכי גוי, שיסמוך על השם ולא ייכנס לזה.
זה
אני חושב שאותו הדבר קורה יותר מאוחר, או בהמשך נבואות המסע, בפרק כף. שנת בו תרתן אשדודה בשלוח אותו סרגון מלך אשור. זה לא יותר מאוחר, זה רק יותר מאוחר בפרקים. זה עדיין ימי סרגון. בעצם שנת מות המלך אחז, עליית חזקיהו, זה עדיין רחוק, זה עדיין לא ימי סרגון. זה צריך להיות מות, סליחה, אני אמרתי מות סרגון, וזה לא מות סרגון, זה מות תגלת פילסר. זה מות תגלת פילסר, כן, נכון, מות תגלת פילסר. שומרון חרבה בשש לחזקיהו, וזה שנתו החמישית של המלך שלמנסר חמש. כן, זה מות תגלת פילסר. תגלת פילסר היה הכובש המסעות הגדול הראשון. אז מת תגלת פילסר ויבוא סרגון, והוא באמת יקרא את אשדוד מכה גדולה, ואחריו יבוא סנחריב, כן, אחריו יבוא סרחדון. אז באמת יש כאן סדר, יש כאן סדר. שנת בו תרתן אשדודה בשלוח אותו סרגון מלך אשור, וילחם באשדוד וילכדה. סרגון, זאת אומרת אשדוד שהייתה מורדת. אם אני זוכר נכון, בשלב ההוא של סרגון חזקיהו לא התערב, ואשדוד הוכתה קשות. בשלב היותר מאוחר אשקלון היא זו שתמכה בחזקיהו. בעת ההיא, כשאשדוד הוכתה, דיבר השם ביד ישעיהו בן אמוץ לאמור, לך ופיתחתה שק מעל מותניך, ונעלך תחלוס מעל רגליך, והיה עסקן הלוך ארום ויחף. ויאמר השם, כאשר הלך עבדי ישעיהו ארום ויחף שלוש שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש. זה נראה לכם הגיוני שהנביא ילך ארום ויחף על כל הפוליטיקה הבינלאומית הזאת המוזרה? מה אכפת לי להשם למה שקורה שם בין הפלישתים והמצרים והכושים והאשורים? זה המשך שלא ישור שבט הפי. אשור הוא שבט הפו של השם. כמו שהם עיקו את אשדוד, ולא יעזרו המצרים לאשדוד, זה לא יעזור, כל התמיכה המצרית לא תעזור. ככה אשור עוד תקה את מצרים עצמה. הדבר הזה יקרה לא בימי סרגון, גם לא בימי סנחריב, אבל כן בימי סרחדון ואשור בניפל. אומר השם, כאשר הלך עבדי ישעיהו ארום ויחף שלוש שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש, כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש, נערים וזקנים ארום ויחף החשופי שת ערוות מצרים. אל תחשבו שזה ייגמר באשדוד, זאת האמירה פה. וחתו ובושו מכוש מבטם ומן מצרים תפארתם. אני חושב שגם הנבואה הזאת מכוונת בעקיפין לחזקיהו, אל תתערב, אל תתערב, אל תנסה, אל תצטרף לקואליציות האלה, אל תתערב. באמת בראשית דרכו של חזקיהו הוא לא התערב, לא בימי סרגון הוא לא התערב, לא בימי שלמנסר, לא בימי סרגון הוא לא התערב. והפרי הטוב ליהודה היה שהאשורים לא התערבו במה שחזקיהו עשה בתוך יהודה, הם פשוט לא התערבו. רק כשמת סרגון וכל הממלכה האשורית הזדעזעה, כמו שדיברנו במסע הבבל, אז חזקיהו הלך אל הכיוון של עזרת מצרים. תירהקה, המלך המצרי היה קושי, כל שושלת תירהקה היא שושלת קושית במצרים, לכן מדובר פה על מצרים וקוש. והנביא אומר, גם אותם אשור ייקח בשבי, אל תלכו אחרי העצות האלה של אשור, של מצרים פלשת ויהודה נגד אשור. אשור היא עכשיו המעצמה השולטת בעולם, היא שבט אפו של השם, ואל תדחפו את הראש שלכם שם. זה בעצם מה שנאמר פה, גם לדעתי בסוף י' ד', מה יענה מלאכי גוי, וגם פה ארום ויחף. אני לא משער שלמצרים או לאשדודים היה אכפת אם ישעיהו בן אמוץ ביהודה הולך ארום ויחף, כן או לא, מה קורה שם. אות ומופת על מצרים ועל כוש. אני חושב שזה מסר לירושלים. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא, זה כנראה כפריסין. זאת אומרת, יושב האי, יש מישהו באי שמסתכל על מה שקורה פה. הנה חום הבתינו אשר נסנו שם לעזרה לנצל מפני מלך אשור. ואיך נמלט אנחנו? אפילו מצרים טיפול? אפילו מצרים נופלת ביד האשורים? זאת אומרת, ביום ההוא שהאשורים יקו את מצרים. זה יקרה בימי סרחדון פעם אחת, בעצם פעמיים בימי סרחדון, ואחר כך זה יהיה הלוך וחזור. זאת אומרת, עשר חדון יקה את גבול מצרים, אחר כך צבא אשור ייקשל בשערי מצרים, ועשר חדון מת במלחמה, ואז יבוא אשור בניפל ויקה את מצרים ממש עד הקצה הדרומי, עד נועמון. אם כן, יש פה פוליטיקה בינלאומית שמתנהלת, ועיקר המסר שביד הנביא הוא המשך לאוי אשור שבט אפי. המעצמה הזאת שולטת בעולם וזה התפקיד שלה, ואל תנסו לשנות את זה, ואל תדחפו את הראש, תדחפו את הראש, לא תדחפו את הראש שלכם, ולא תשלחו משלחות למצרים וכל הדברים האלו. הדברים האלה כן הועילו אצל חזקיהו בשלב של נפילת שומרון, וכן הועילו בימי סרגון, ואחרי מות סרגון בקואליציה הענקית הזאת נגד סנחריב, כשהיה נדמה שאשור יורדת מהבמה והיא מתפרקת, שם זה כבר לא הועיל, ויהודה באמת חטפה מכה חזקה מאוד במסע סנחריב ב-701 למניינם, כי לפי למד למד א', מה אני רואה, אנחנו רואים שהנביא לא הסכים לקו הזה, בין שניהל אותו רצין ופקח, בין שניהל אותו חזקיה. אז יש פה נבואות על הגויים, אבל יש להם רמיזות לירושלים. מה עושה פרק תצווה מסע מואב? חידה בלתי רגילה, שמי שפיצח אותה היה יהודה אליצור, פרופסור יהודה אליצור. אנחנו דיברנו על זה, על מסע מואב? לא. פרופסור יהודה אליצור במאמר מרשים בצורה בלתי רגילה פיצח את החידה שנקראת מסע מואב. מסע מואב הוא מוזר, הוא בניגוד לשני הקטעים שקראנו עכשיו, אין פה משהו קונקרטי אלא בסוף, ויש פה תיאור של אסון נורא במואב, דם ואסון מזעזע במואב, עם שורה של מקומות גיאוגרפיים. יהודה אליצור שאל את השאלה הנכונה הראשונה, מה חשובה כל כך מואב? פלשת הייתה חשובה, פלשת, מצרים, קוש, זה הפוליטיקה הבינלאומית, אבל מואב, מואב בגודל של יהודה, מואב, איזה מין מסע דרמטי הולך פה. ובירמיהו עוד חוזר ומופיע המסע הזה בהרחבה נוספת. ומה שמאפיין את מסע מואב, פרקים תתוו תתזיין, זה רשימה גיאוגרפית של מקומות. מסע מואב, כי בליל שודד אר מואב נדמה. נדמה זה נחרט. לשון דום, דממה. כי בליל שודד קיר מואב נדמה. קיר מואב, אר מואב וקיר מואב. אר מואב זה בארנון, קיר מואב זה הבירה. עלה הבית ודיבון הבמות לבכי. דיבון היא מצפון לארנון. על נבו ועל מידווה מצפון לארנון. נבו ומידווה ממש סמוכות. הר נבו. על נבו ועל מידווה מואב יעליל בכל ראשיו כורחה, כל זקן גרועה. בחוצותיו חגרו סק. על גגותיה ורחובותיה כולו יעליל יורד בבכי ותזעק חשבון ואלעלה. הכל צפון מואב, חשבון חסבן עד היום נקראת ככה, אלעלה אלעל. זה יפה לעמוד על איזה תל ולשאול איך קוראים למקום, אומרים לך עד החסבן, ושם ממול 4 קילומטר על המשך הדרך אלעל, כן, חשבון ואלעלה. הן פשוט יושבות זו מול זו, ככה הן נקראות עד היום הזה. חפירות ארכיאולוגיות בחסבן. חביב, נכון? ממש המפה מדברת במואב. יש שימור שמות מתאים, דייבן, חסבן, אלעל ועוד. מדבה, השמות כאילו הכל קפה. עד יהץ נשמע קולם, על כן חלוצי מואב יריעו, נפשו ירא לו, ליבי למואב יזעק בריחיה. עד צוהר, צוהר למטה בקצה הדרומי של ים המלח הדרום מזרחי, עגלת שלישייה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו. מצוהר למעלה כי דרך חורוניים זעקת שבר יעוררו. המעלות האלה מצוהר למעלה, כי מי נמרים משמות יהיו, נמרים מלמטה, גם כן למטה כנראה, כי יבש חציר כל הדשא, ירק לא היה למטה, אני מתכוון אזור ים המלח. על כן יתרה עשה ופקודתם על נחל הערבים יישאום, כי הקיפה הזעקה את גבול מואב, הדגליים יללתה עובר אלים יללתה. מה הדבר הזה? כל מואב מייללת פה עם מקומות גיאוגרפיים, כי מי דימון מלאו דם, כי השיט על דימון נוספות לפלטת מואב, אריה ולשארית אדמה. וזה לא הכל, אנחנו תכף נחזור לקטע על הר בציון. אמרו לי שהם מנווטים לפי הבניין הזה. מה? לא? מה? לא מבין.
לבד אחד לא לימדו אותם.
אמרו שזאת נקודת ציון בולטת כזאת, שיבת הר ציון בראש גוש ציון, ונחת הנקודות הגבוהות בשטח, בניין מאוד בולט, זה מסתבר, לא? טוב, זה היה בסוגריים. אני עובר לתזיין פסוק וב, שזה כאילו ההמשך. שמענו גאון מואב, אולי זה אפילו החלק הראשון בכלל. שמענו גאון מואב גאה מאוד גאוותו וגאונו, ועברתו לוחן בדב, בדב לא אמת שקריו. גאוותו, גאונו, גאון מואב, איפה, מה? לכן יעליל מואב למואב כולו יעליל, השישי קיר חרסת גוח נחיים, כי שדמות חשבון אומלל גפן סיבמה. סבם, סיבמה, זה צפים המלח. בעלי גויים על מוס רוקה עד יעזר נגעו. יעזר זה ממש צפונה. טעו מדבר שלוחותיה נטשו עברו ים, על כנב כבבחי יעזר גפן סיבמה. הריה וחדימתי חשבון ואללה, כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל. בירמיהו כתוב שודד נפל. ונאסף שמחה וגיל מן הקרמל, ובקרמים לא ירונן לא ירוע, יין ביקבים לא ידרוך הדורך, הידד השבטתי. יש, היה הידד של קריאת קצב. אתם מכירים היי הופ? במשיכת חבל? קרים. עכשיו, כנראה שהיה אז הידד. לא הופ, הידד. למי? לדרוכים, בגד. הם צריכים קצב. עובדים עם הרגליים לדרוך על הרמות, הולכים ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, עובדים, צריכים קצב. אז יש קבוצה, הקבוצה של נחת קוראת להם כאות קצב. אי דד. עכשיו הוא אומר, יין ביקבים לא ידרוך הדורך, אי דד, השבטתי. קריאות אי דד, בירמיהו כתוב אפילו הידד כדורכים יענה אל כל יושבי הארץ השם. היו כנראה קריאות קצב כאלה, זה היה ידוע כקריאת קצב. הידד יותר יפה מהיופ, לא? אני אפילו חושב שיש משהו בדד בסחיטה של הענבים, כן, של הוצאת הנוזל מתוך הענבים. הרי זה כמו חליבה, נכון? חליבה, מלאכות שבת, סחיטה, נכון? סחיטת ענבים וחליבה זה אותו דבר, אותה מלאכה. ההידד השני פה זה השודד, כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל. זאת אומרת, השודד, ההידד של השודדים יבוא במקום ההידד של הקורמים, של ה... שמחה וגיל של העבודה הנורמלית. על כן מאי למואב ככינור יאמו וקרבי לקיר חרס, ויחי נראה כי נלאה מואב על הבמה, ובא אל מקדשו להתפלל ולא יוכל. מה הדבר הזה? מוזר מאוד. שואל יהודה אליצור, אחד, מה החשיבות הגדולה של מואב? שתיים, מה גאונו? שלוש, מה פשר רשימת המקומות הזאת? והתשובה שלו היא, יש נבואה, זאת נבואה עתיקה. זאת נבואה שישעיהו מצטט אותה. היא לא מימי ישעיהו, היא קודמת לו בכמה דורות. וזה מוכח מסוף פרק ט"ז. זה הדבר אשר דיבר השם אל מואב מאז. זאת נבואה עתיקה. ואתה דיבר השם לאמור בשלוש שנים כשני שכיר, ונקלה כבוד מואב בכל העמון הרב ושאר מעט מזער לא חביר. כל מה שישעיהו אמר פה זה התוספת האחרונה הזאת. כשם שירמיהו מצטט את הנבואות הקדומות על מואב ומוסיף משהו קונקרטי, ככה גם ישעיהו. ויהודה אליצור הציע הצעה מבריקה, שהנשא מואב מאז הוא תגובה של הנבואה הישראלית נגד כתובת מאישה. שמעתם על כתובת מאישה? מי שמע על כתובת מאישה? הרב מדן הזכיר בשיעור. הרי בשום בית ספר לא מלמדים כתובת מאישה. איפה, מה?
יש בספרייה פדגוגית ספרים.
מה אין?
יש בספרייה פדגוגית ספרים.
על?
כתובות עתיקות.
כן, ברור. נכון, יש, ברור. אני זוכר שניסו להוציא תנ"ך עם מוסף בסוף של ציורים וכתובות עתיקות. היום תמצאו שם בחלק מהתנ"כים רק את הציורים, אבל אז ניסו להוציא קצת גם כתובות, חרסי שומרון וכמה דברים כאלה מה שיש בספרייה הפדגוגית, צירפו כמין נספח לתנ"ך קוראים בסוף, והכניסו כתובת מאישה ותהום הארץ, בצדק. בכתובת מאישה יש דברי חירוף וגידוף נגד שם המפורש, הוא מזכיר שם המפורש, כן, בארבע אותיותיו, כמי שסחב את כלי בית השם בארבע אותיות לפני האליל שלו כמוש, ושם גאונו של מאישה. אמרו אנשים, איך אתם מעיזים להכניס דבר כזה לצרף לתנ"ך? זה חירוף וגידוף כלפי מעלה. זה באמת נכון, באמת אי אפשר רק לצרף את זה לתנ"ך, אי אפשר. כן, בספרייה הפדגוגית, נו, טוב שיש שם כל כך הרבה דברים, אבל באמת כתובת מאישה זה דבר חצוף, זה חירוף וגידוף ממש. אם אנחנו רוצים לדעת מה זה חירוף וגידוף של מלך רשע, לא רק נגד עם ישראל אלא נגד השם, אז אנחנו מוזמנים לקרוא כתובת מאישה. איך הוא פרק את עולו של אחאב? אומרים מלך ישראל מלך על מואב ויחלפה הוא בנו, כלומר אחאב, 30 שעת, ואז הוא אומר שהוא הושיע את מואב, זאת אומרת האליל שלו הושיע אותו בימיו מידי הישראלים, הוא פרק את עול הישראלים. בתנ"ך כתוב בקיצור, מה כתוב בקיצור במלכים? נו, אתה יודע, ויפשה מואב בישראל, ויפשה מאישה מלך מואב, כתוב הוא פשע בישראל. זהו, אין פירוט. מכתובת מאישה יש פירוט, והמקומות שנזכרים פה בנבואה נזכרים בה גם בכתובת. כשאתה קורא את הכתובת אין שום שאלה מה זה גאונו של מואב ומה זה בדיו, זה ברור. עכשיו, הכתובת הזאת עמדה בדיוון, וזה לא היה סוד, כל העולם ידע עליה, הייתה כתובת מפורסמת. מצאו אותה בדיוון שלמה, שחפרו בדיוון, חוקר בשם גד הלך לחפור באזורי גד, חפר בדיוון, אני חושב ב-1900 אם אני לא טועה, ומצא את המצבה הזאת שלמה. דעקה החופר או המנהלים שלו הסתכסכו עם הפועלים, והיה שם איזה ריב על כסף, לא יודע בדיוק מה, והם שברו לו את המצבה. הכתובת הכי חשובה אולי שנמצאה שלמה. מהר הלכו וחיברו את השברים, ולא יודע מה סגרו עם הפועלים, אבל מהר חיברו את זה ועשו צילום, וכשתסתכלו על הכתובת תראו, תראו את קווי השבירה. זה לא שבירה עתיקה, זה לא שמלך ישראל חזר וכבש את מואב ושבר את הכתובת הזאת, זה נשבר. זה צריך להישבר, נכון? זה דברי חירוף וגידוף כלפי מעלה, אבל זה נשבר על ידי הפועלים שמצאו את זה. מדהים, סיפור מדהים. ואז שחזרו את הכתובת, אז בכתובת מתפאר מאישה איך הוא פרק את עול ישראל מעליו, איך הוא כבש את כל הערים מצפון לארנון, מאר דרך דיבון, איך הוא כבש את נבו ואת מדבר. בנבו היה כנראה מקדש ישראלי, כי משם הוא סחב את כלי בית השם. זה לא בדיוק משהו שהנביאים תמכו בו או משהו מותר, אבל כשהוא כבש את נבו אז הוא סחב את כלי בית השם, אז הוא מחרף את שם המפורש ככה. הוא מדבר על החרמה של 7,000 בני אדם בנבו. החרמה פירושו חיסול, פירושו הוצאה להורג. אנשים ונשים גרים וגרות, כלומר הוא לא השאיר נפש חיה. הוא הלך מעיר לעיר ועשה, כבש את האזור שמצפון לארנון שהיה מלא ערים ישראליות. הוא בעצמו אומר, איש גד ישב בארץ עטרות מעולם. אני מישה בן כמו הדיבוני או הדיבוני, כן, אין לנו ניקוד. זה כתב עברי, דרך אגב. אני נלחמתי בקיר ואני נלחמתי באתרות ואני נלחמתי, החזרתי את אתרות למואב ואת נבו וכן הלאה וכן הלאה, רשימה שלמה, חורוניים. אומר יהודה אליצור, הנבואה הישראלית לא יכלה להישאר בלי תגובה, כי פשיעת מאישה זה לא היה רק עניין פוליטי צבאי, ולא רק מכה גדולה לעם ישראל, לאותו חלק של ההתיישבות הישראלית שם, אלא זה היה חירוף וגידוף כלפי שמיה. ולכן נביא אלמוני, שאין אנחנו יודעים מי הוא, שהוא קדם לישעיהו כמה דורות, נשא את המסע הזה על מואב. יום יבוא ומואב כולה תבכה, השם ישפיל את גאונה, והיא תבכה בכל המקומות האלה שהיא עכשיו צועלת בהם. זאת נבואת תגובה נגד מצבת מישה. ההברקה הזאת של יהודה אליצור היא יוצאת מהכלל, והיא גם מאפשרת ללמוד את מצבת מישה, אבל בקונטקסט הנכון. זאת אומרת, אם אתה קורא את מצבת מישה ועל ידה את מסע מואב בספר ישעיהו, אז לא שאני אכניס את זה לתנך, אבל אז אני יכול ללמוד את זה עם תלמידים, אני יכול להסביר את זה. כלומר, אני קורא את הדברים המזעזעים שיש בכתובת מישה, ואני קורא את תגובת הנבואה. וישעיהו כבר קיבל מאז את מסע מואב. עכשיו, לדברים האלה יש משמעות חשובה מאוד, כי זה מתקשר לנבואות קדומות. דיברנו על נבואות קדומות? דיברתי או לא, על שעבית, על עמוס. זה מתקשר עם קבוצה שלמה של פרקי נבואה שקדמו לישעיהו ולארבעת הנביאים שניבאו על הסדר באותו הפרק. זה מקדים את ראשיתה של נבואת המסע, כלומר הסוג הזה של הנבואה. הרי אליהו ואלישע הם נביאי פעולה ועלילה וחבורות של נביאים, והם לא נביאי נאום. אין לנו קובצי נאומים שלהם. לעומת זאת, הושע ועמוס, ישעיהו ומיכה, הם עד ירמיהו ויחזקאל, הם נביאי נאום. הקדמת מבואת המסע בסין א' בחמי השנה והשקתה אל תלמידי אליהו ואלישע, יש לה משמעויות חשובות, מרחיקות לכת, ולכן אני ממליץ לכם לקרוא את מאמרו של יהודה אליצור בישראל והמקרא. יש לו ספר של יהודה אליצור, מאמרים על המקרא. לקרוא את המאמר על מסע מואב, כתובת מישה ומסע מואב, לא זוכר. ודרך זה יש לכם, זה ינגיש לכם את כתובת מישה מאיזה משהו שדחוף שם בספרייה הפדגוגית, פתאום זה יהפוך למשהו שמתחבר. לדעתי זאת ממש הברקה, הברקה מדהימה. זה ההברקה הזאת כמובן עלתה אצלו כי הוא ראה את הגיאוגרפיה שמדברת פה. יהודה אליצור עסק הרבה בגיאוגרפיה המקראית. בתוך זה ישוב קטע על יהודה. שלחו חר, תתחילת את זין, שלחו חר משה, בין שני החלקים של מואב בוכה, שלחו חר מושל ארץ מסלע מדברה אל ארבע ציון. והיה אוף נודד כן משולח, תהיינה בנות מואב מעברות לארנון. אבי יצא, עשו פלילה, שיטי חליל צילך בתוך צהריים, סטרי נידחים נודד אל תגלי, יגור ובח נידחי מואב, הביא סתר למו מפני שודד, כי אפס אמץ קל השוד תם מורמס מן הארץ. פורחן בחסד כיסא וישב עליו באמת באוהל דוד, שופט ודורש משפט ומאיר צדק. נכון? חידה בתוך חידה. מה הדבר הזה עושה בתוך הנבואות של מואב? מואב כמקום מקלט. אתם זוכרים משהו? דוד. דוד שלח לשם את משפחתו. דוד שלח למואב את משפחתו. מה כתוב, איפה כתוב? אתם יודעים למצוא את זה? מה?
לפני שהוא יורד ליער חר?
מה? שמואל א' כף ב' דוד נמלט למערת הדולם בני שאול, ירדו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושב וכל איש מר נפש, והיו עמו כ-400 איש. וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצא נא אבי ואמי איתכם עד אשר ידע מה יעשה לי אלוהים. וינחם את פני מלך מואב וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. ואז גד הנביא שולח אותו בחזרה, לא תשב במצודה, לכו באת לך ארץ יהודה. עכשיו דוד נודד בשוליים של יהודה ונרדף על ידי שאול. את משפחתו, כדי שלא יפגעו בה, הוא השאיר במואב. לא כתוב כלום מה קרה להם, אבל כן כתוב בשמואל ב' בשמואל ב' ח' או י' מלחמות דוד בעבר הירדן. ואחרי כן ויך דוד את פלישתים ויכניעם, ויקח דוד את מתג העמה מיד פלישתים, זה כנראה גת מתג גיטים. ויך את מואב וימדדם בחבל, אשכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים לעמית ומלוא החבל לאחיות. ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי ממך. למה נקמה כזאת איומה במואב? יש סברה שמשפחתו של דוד חוסלה במואב, שהוא השאיר אותם שם והם חיסלו אותם, או מישהו שם מישהו ממואב חיסל אותם, ולכן דוד נקם במואב. שאלה, לא כתוב מפורש, זה חידה, אבל במסע מואב בישעיהו הוא אומר שילחו חר מושל ארץ מסלע מדבר אל ארבע ציון בהתחלה, והוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת בועל דוד שופט ודורש משפט ומיר צדק דוד, ובאמצע יגורו בך נידחה עם אוהב וביא סתר למה מפני שודד. האם זה, זאת אמירה רצינית או צינית? אם הסברה נכונה שמואב חיסלו את משפחת דוד, את הורי דוד, אז כמובן שהפסוק פה הוא בלעג מר. שמחנו עליכם, כן, אנחנו יודעים. אתם תעשו פלילה, קלה ירצילך בתוך צהריים, הביא סתר למה מפני שודד. אתם הרי ידועים בתור מחסה טוב. יגיע יום המשפט של מואב גם על זה שהם לא שהם שלחו ידם בנידחים באלה שבאו לחסוך בצילם ועיקו אותם. עכשיו, זה אומר שמערכת היחסים בין משפחת דוד, בית דוד, לבין מואב, שזה נכון שזה רות המואביה, נכון? יש להם איזה קשר כלשהו לשם. מערכת יחסים כנראה מאוד מאוד סבוכה. ברור שדוד שמח עליהם להשאיר שם את המשפחה שהיה קשה ביהודה. לא ברור מה קרה להם ואיך זה משפיע על מסע מואב, אבל גם התיאור הזה מרמז על זה שהנבואה הזאת נבואה עתיקה היא, וישעיהו מוסיף עליה את זה הדבר. זה הדבר שדיבר השם למואב מאז ואתה דיבר השם למואב. וזה כבר אומר שבכלל אנחנו צריכים לקרוא את נבואות המסע קריאה זהירה ומיוחדת. יהיה לנו פה מסע דמשק וארץ צלצל כנפיים, מאוד מוזר כל העניין הזה, מסע מצרים ובשנת בוטרטן אשדודה, מסע מדבר ים כסופות בנגב, ומסע דומה, מסע בערב, ולבסוף, תודה, מסע גי חיזיון מכוון נגד ירושלים, ולבסוף מסע צהור. מה שכנראה נכון הוא שחלק גדול מנבואות המסע האלה מכוונות אל מסעות מלחמה אשוריים. קרוב לוודאי שגם הנבואה על מואב, שאתה דיבר השם לאמור בשלוש שנים כשני שכיר ונקלה כבוד מואב, זה לקראת מסע המלחמה האשורי. נגד מואב, כיבוש עבר הירדן על ידם, על ידי האשורים. עצם העובדה שירמיהו שוב חוזר על מסע מואב, הוא אומר שמואב קיבלה את המכות שלה פעם אחרי פעם, פעם על ידי האשורים ושוב על ידי הבבלים, שוב ושוב. מתוך כל המסעות האלה אפשר לזהות, ברבים מהם אפשר לזהות מסעות מלחמה אשוריים, כגון המסע נגד שבטי ערב, החרבת בבל על ידי סנחריב בכף א', נפלה בבל וכל פסילל לא היה שיבר לארץ, כף א' ת', מסע מלחמה של סרחדון נגד צור וצידון, פרק אף ג'. באופן כללי, אם כן, קובץ נבואות המסע יש בתוכו נבואות קדומות, הוא בא במצבור אחד על רקע של אוי אשור שבט אפי, כהמשך לאוי אשור שבט אפי, המעצמה הגדולה ששולטת בעולם, והיא תתנקם בשורה ארוכה של עמים וארצות. זה חלק מהחשבון הנבואי של השם מול רשעת הגויים ההם. אז זאת המשמעות הכוללת של נבואות המסע. חריג בולט בנבואת המסע זה פרק אף ב', פרק אף ב', מסע גי חיזיון. עכשיו, בקובץ המסעות אין נבואה מפורשת של תוכחה לעם ישראל פנימה. כל הסגנון הנבואי של עמוס וישעיהו, של הושע ומיכה, של נבואות מוסר ותוכחה ופורענות כלפי פנים, אין בנבואות המסע. נבואות המסע מכוונות נגד הגויים. אבל יש חריג. בפרק אף ב' ישעיהו תוקע באיזה שופר אל מול ירושלים, אבל הוא לא יגיד מסע ירושלים או מסע יהודה או המסע אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. אין נבואת מסע כזאת. נבואות המסע מכוונות כלפי הגויים. הפסוקים שנאמרים בהם על יהודה הם פסוקים מעטים ואמירות עקיפות, כפי שראינו. אז בקטע הזה של פרק אף ב', הנביא חורג ממסלול נבואות המסע. הוא בא לומר ביקורת נבואית לא קלה באוזני ירושלים, אבל הוא קורא לה מסע גי חיזיון. גי חיזיון שבו השם מתגלה בחיזיון גדול, והחיזיון הוא שיבוא אויב ויצור על ירושלים. זה החיזיון. הנביא מתנגד לביצורים, הוא מתנגד למאמצים לבצר את ירושלים לקראת האויב הזה, לקראת החיזיון הזה של אויב מסתער. ואיך אנחנו יודעים? מסע גי חיזיון, פרק אף ב', מלאך איפה כי עלית כולך לגגות, תשועות מלאה, עיר הומיה, קריה עליזה. תשועות, לשון כן, תשועות חן חן לה, כמו שאייה של נפילת אבנים, אבל הכוונה היא למחיאות כפיים סוערות, כמו שאנחנו משתמשים בביטוי הזה, שמפה זה בא, תשועות מלא העיר ומהקריאה עליזה, חלליך לא חללי חרב ולא מעיטי מלחמה. כן, אפשר לומר את זה עלינו בשבת האחרונה, למשל חללי רציחות, חללי תאונות, בבת אחת כל כך הרבה מעשי רצח, מה זה כאן? חלליך לא חללי חרב ולא מעיטי מלחמה, אבל יש חללים. כל קציניך נדדו יחד מקשת וסרו, כל נמצאיך וסרו יחדיו מרחוק ברחו. על כן אמרתי שאו מיני אמרך בבכי, אל תאיצו לנחמיני על שוט בת עמי. הוא רואה צרה לירושלים והוא בוכה עליה, הוא כבר בוכה עליה. למה? כי יום מאומה הוא מבוסה ומבוכה להשם, ופה חריגה מהדרך הרגילה בנבואות המסע אל השפה הרגילה לתוכחות ישעיהו, שם אדנות, שם הוויה, שם צבאות יחד בגי חיזיון, מקרקר קיר ושואה אל ההר, אויב בגי חיזיון אל חומות ירושלים, ואילם נסע אשפה ברכב אדם, פרשים וקיר עירה מגן, מלחמה. ואם יבחר המכה יחמלו רכב, והפרשים שוט שטו השערה, ויגל את מסך יהודה ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער. אתם מבינים שיש כאלה שמבינים שהולכת פה מלחמה, מתקדמת מלחמה, מקרבת מלחמה, והם רוצים להכין כירושלים למלחמה הזאת. ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו, ותקבצו את מי הבריכה התחתונה, ואת בתי ירושלים ספרתם בתצוע הבתים לבצר החומה, ומקווה עשיתם בין החומותיים למי הבריכה הישנה. ההנחה המקובלת היא שפה מדובר בנקבת חזקיהו. זה לא נאמר באופן לגמרי מפורש, זה רק משתמע שהנביא כאילו לא מדבר על הנקבה עצמה אלא על מה שגלוי. והבריכה שבין החומותיים נבנתה מחדש, בין החומותיים זה אזור השילוח למטה, בין החומותיים, כי הייתה חומה של עיר דוד, הייתה חומה חדשה שחזקיהו הקיף את כל הר ציון, את כל העיר העליונה. אז בין החומותיים האלה נמצאת ברכת השלום. אני אפילו חושב שהייתה שם, היה שם עוד, אפילו עוד חומה מהצד השני של הוואדי, ככה שהבריכה הייתה ממש בין חומותיים. כן, הבריכה היא הרי למטה, מתחת, מחוץ לעיר דוד עצמה. למה חזקיהו איתה את הגיחון? עד חזקיהו לא היה טעם להטות את הגיחון. הוא זרם בתעלת השילוח, מהשילוח הולכים לאט, שהיא התעלה החיצונית בעיר דוד. זו שהשקטה את הקדרון היו בפתחי השקיה, מי שמכיר את התעלה החיצונית. למה לא היה טעם? כי עיר דוד סגורה בחומות משני הצדדים, הגיחון מפה והשילוח מפה. מה יש להטות את המים? מצד אחד של חוץ לעיר לצד שני של חוץ לעיר. ברגע שחזקיהו, ככל הנראה חזקיהו, אחרי חורבן שומרון, ככל הנראה, וככל הנראה מרומז בפרק הזה, בנה חומה ענקית מהפינה הדרומית של עיר דוד, סביב הר ציון, העיר העליונה, עד אזור שער יפה של היום, מה שמכונה מגדל דוד או המצודה, עד שם ועד חומת הר הבית, הגדיל את ירושלים פי כמה וכמה, עשה אותה עיר ענק. קטע מהחומה הזאת נמצא בתוך חפירות הרובע היהודי, והוא מוכר, הוא מוקף שם, מה שנקרא החומה הרחבה. ושם מביאים את הפסוק, ותתצאו הבתים לבצר החומה, כי שם מצאו בית שהחומה נצאה את הפינה שלו. כן, נדיר לראות פסוק כזה ממש בעיניים. ותתצאו הבתים לבצר החומה. ברגע הזה כבר אפשר היה להסתות את המים לתוך העיר, כי בריכת השילוח הפכה להיות בתוך החומות. בריכת השילוח, ברגע שנהייתה בין החומותיים, אז הטיתם אליה את המים. הכל במאמץ אדיר להתכונן ליום יבוא. מה לא עשיתם? נשק בית היער, בקיאי עיר דוד, ותקבצו את מי הבריכה התחתונה, את בתי ירושלים ספרתם, ותתצאו הבתים לבצר החומה. ספרו ובדקו איזה בתים צריך להרוס, ומבצע שלם כדי לבצר החומה. מקווה עשיתם בין החומותיים למי הבריכה הישנה, ולא איבדתם אל עושיה ויוצרה מרחוק לא ראיתם. לא שאלתם את עצמכם ולא שאלתם את הנביא אם השם רוצה בכל זה. אני אומר לכל מי שהולך לטייל בעיר דוד וחושב על חזקיהו ועל הנקבע ועל הכתובת וכל הדברים היפים האלה, רגע, בואו נעשה עכשיו דיון רציני. האם זה נכון שישעיהו יוצא בשם השם נגד הנקבע? זה הופך את זה למעניין ולמסובך, נכון? ככה מלמדים את הנקבע ומראים כתובת ומראים, תמיד רוצים להראות דברים יפים. דברים יפים כשהכל חלק בהם הם בדרך כלל דברים לא מציאותיים. זאת אומרת, זה משדר מאיזה מקום שאין ויכוחים ואין שערות, זה לא זה. האם הנביא יצא נגד המבצע הזה?
לא, נגד המבצע.
נגד מה?
רק נגד זה שהעם לא בטח ובטח.
כן, אתם לא בוטחים בהשם, אתם לא שואלים אם זה נכון. בואו ננסה, בעקבות הדברים שלך, אתה תכף תקבל תפקיד בחצרו של חזקיהו, כן? בעוד רגע. רק נקרא את הקטע עד הסוף. היקרא השם, שם אדנות, שם הוויה, שם צבאות, ביום ההוא לבכי ולמספד ולכורחה ולחגור שק, כמו באסון, כמו בכישלון צבאי. והנה ששון ושמחה, הרוג בקר ושחות צון, אכול בשר ושתות יין. או שהנבואה, הנביא אומר שהיה ראוי להכריז צום, או שבאמת הוא הכריז צום ולא שמעו לו. אכול ושתו כי מחר נמות. כן? הנה אנוכי הולך למות. עשיו כשהוא אומר הנה אנוכי הולך למות, הוא הולך למות או הולך להילחם? הוא הולך להילחם. אכול ושתו כי מחר נמות, הולכת מלחמה, אנחנו מתכוננים למלחמה, בואו נאכל, נעשה משתאות כל עוד אפשר. ונגלה באוזני השם צבאות, אם יחופר היבון הזה לכם עד תמותון, אמר השם. השם אדנות שבבעיה השם צבאות. והוא הקשה, מה לא פשוטה. ואתה אמרת דבר טוב, ואני עובר לדברי הימים, בית פרק למד א'. ובוא תקרא לנו פרק למד א'. כן.
תקרא לנו
לא, 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 לא. למה? איפה אנחנו? מה? למד בית אולי? אחרי הדברים והאמת האלה. למד בית, סליחה. זה כנראה הוא כבר קודם ראה. זה תעלת השילוח. חומה אחרת, זה כנראה חומה שמקיפה את עיר, את, את, את העיר הגדולה. כן?
היה אז שלח לבוא ומגינים. וכן צריך מלחמות על העם, ויקבצם אליו לרחוב שער העיר, ולדבר על אברהם למור. תזכו וימצו. אל תראו, ואל תחכו מפני מלך אשור, ומפני כל העמון, אשר עמו, כי עמנו רב, כי עמנו רב מעמו. עמו זרוע בשר, ועמנו אדוני אלוהים ועוזרנו ללחם מלחמותינו. ויסומכו העם לדברי חזקיה המלך.
האם זאת לא תשובה לדברי הנביא? כן. לי נראה שחזקיהו לא יכול היה שלא להגיב, והוא הגיב, והאספה הזאת, ויקבצם אליו לרחוב שער העיר וידבר על לבבם, זאת תגובה לדברי הנביא, ולא יבטאתם אל עושה ויוצרה מרחוק, לא ראיתם. זאת תשובת המלך. עכשיו הוא לא אומר ישעיהו בן אמוץ, מה אתה אומר, איך אתה מדבר ודברים כאלה. הוא לא רב איתו, הוא לא עושה משפט נגדו. זה עושים המלכים, אתם יודעים, יויקים עושה דברים כאלה לירמיהו. הוא לא ברוגז איתו, הוא עושה אסיפה ואומר, אנחנו מביטים על יוצרה מרחוק. אנחנו לא נימנע מלהכין את כל מה שצריך למלחמה, כולל הנקבע, כולל הביצורים, כולל הכל, אבל אנחנו כן לא ניפול בזה של אכול ושתו ושל יוצאה מרחוק לא ראיתם. זה נדמה לי שזאת התשובה שלו. עכשיו אני רוצה לחזק את זה בהמשך פרק אוף ב' בחלק השני. כה אמר השם, שוב שם אדנות שם הוויה שם צבאות, לך בו אל הסוכן הזה על שבנה אשר על הבית. מה לחפו ומי לחפו, כי חצבת לך פה קבר, חוצבים ארום קברו, חזרתי לישעיהו כ"ב, חוקקי ועשה למשכן לו, הנה השם את טלטלך, טלטלה גבר, ואותך עטור, צנופי, צנופך, צנפה, כדור. אני חושב שכה זה כף היה, זה לא כדור, אלא כמו דור. אבל הרעיון הוא אותו רעיון של כדור. יעשה ממך כדור. יגרש אותך, יגלגל אותך החוצה אל ארץ רחבת ידיים, שם תמות ושם מרכבות כבודיך כלון בית אדוניך, ועדפתיך ממצבך וממעמדך ירסיך. מי היה שבנה? לפי התיאור הנבואי פה הוא היה, הוא היה ממוצא זר, והיה בראש השרים, אשר על הבית זה ראש השרים בממלכת יהודה, שבנה אשר על הבית. ואנחנו רואים גאווה שלו וקבר שלו מפואר, והנביא יוצא נגדו בחריפות. מה חשוב שבנה ולמה? והיה ויאמרו וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו, ולבשתי כותונתך ואבנתך חזקנו וממשלתך אתן בידו, והיה לאב ליושב ירושלים ולבית יהודה, והנחתי מפתח בית דוד על שכמו, ופתח ואין סוגר וסגר ואין פותח. מזה אנחנו מבינים שאשר על הבית זה באמת מי שמחזיק את כל המפתחות בידיו. ותקעתיו יתד במקום נאמן, היה לכיסי חבוד לבית אביו, ותלו עליו כל כבוד בית אביו. אשר על הבית היה תפקיד שכל כולם תלו עליו את כליהם, הצאצאים והצפיות, כל כלי הקטן מכלי ההגנות ועד כלי, כל כלי הנבלים. כלי ההגנות וכלי הנבלים הם הכלים הגדולים שבהם ממלאים תוצרת חשובה, אבל הצאצאים והצפיות וכלי הקטן זה אולי אבי מורי זל חשב של כלי הכביסה של צועה, פשוט של, של, של הפרשות של ילדים קטנים. רוצה לומר שאשר על הבית מתעסק גם בדברים, אצלנו רגילים לומר בדם שפיר ושיליה, כן? גם בדברים המלוכלכים והקטנים והמרגיזים, וגם בדברים החשובים מקצה ועד קצה. ביום ההוא נאום השם צבאות, תמוש היתד התקועה במקום נאמן, אני מניח שזה חוזר לשבנה, ונגדעה ונפלה ונחרת המסע אשר עליה כי השם דיבר. מכאן אני מבין שלנביא יש חשבון עם, עם שתי קבוצות אצל חזקיהו. אחת זאת הקבוצה שמכינה את ירושלים למצור, שדיברנו בהתחלה, סיעת המרד, והקצינים שלה וההכנות שלה והביצורים והנקבע. השנייה זאת מסיעת הכניעה. כך הבינה את זה הגמרא, שבנה בתליסר רבבה, אתה שולח חץ לרב שקה, אנחנו נכנעים, רק חזקיהו לא נותן, אנחנו הרוב. בואו נקרא בלמד ו', ישעיהו למד ו', מי אשר על הבית, כשבא רב שקה, פסוק ג', ויצא אליו אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר. רוצה לומר, חזקיהו אכן מינה את אליקים בן חלקיהו במקום שבנה. מה שישעיהו דרש, חזקיהו עשה. האם הוא גם גלגל, צנף וגלגל את שבנה לארץ מולדתו, שאולי הוא כנראה בכלל זר? אנחנו לא יודעים מה הייתה. זה תלוי בשאלה אם שבנה הסופר הוא אותו שבנה או לא. לי זה נשמע מוזר לחשוב ששבנה הסופר הוא שבנה אשר על הבית, כי האיש הזה לא נראה לי מתאים להיות סופר, האיש המתואר בישעיהו כ"ב, אבל זאת סברה, לא מספיק. אם שבנה הסופר הוא שבנה של ישעיהו כ"ב, אז חזקיהו עשה רק את חצי המלאכה, הוא לא העיף אותו, רק הוריד אותו ממעלתו ומינה את אליקים בן חלקיהו. ואם זה לא אותו שבנה, אז ייתכן שהוא עשה את הכל. מכל מקום, ודאי שחזקיהו מקשיב לדברי הנבואה, מתייחס, מבצע. את אליקים בן חלקיהו הוא בוודאי מינה, זה נתון לפנינו. לכן אני רואה פה איזה קו נמשך. גדולתו של חזקיהו כמלך לא הייתה שהכל היה בסדר והכל היה טוב ולא היה לנביאים על מה לצעוק, היו שם צעקות גדולות מאוד, אבל הוא מקשיב, הוא מלך מקשיב. ואם הבנו נכון את כי ילד יולד לנו, הוא בכלל גדל והתפתח בחצרו של הנביא כאחד מלימודיו, תלמידיו, הוא מקשיב לנביאים והוא עושה פעולות בעקבות דברי הנביאים. זה נדיר, אתם מבינים ש... נכון? מלך שמקשיב לנביאים והוא שומע ביקורת והוא אומר צריך לעשות דבר, והוא אוסף את כולם לרחוב שער המים ואומר, אנחנו כן מביטים אל יוצרה מרחוק. כך אני קורא את זה. באליקים בן חלקיהו זה ברור. בקריאה של דברי הימים מול ישעיהו כ"ב זה לא מפורש, זה רק אם אני שם את זה, זה מול זה, אז מתקבל את התוצאה הזאת. אבל יש לפחות עוד שני מקומות ששם זה ברור שהוא עושה ככה. כן? בלמד זין הוא שולח משלחת לישעיהו שהתפלל. בגלל רב שקה והחירוף והגידוף, ישעיהו נענה לו. בישעיהו למד ח' בחוליו של הנביא, ישעיהו יגיד לו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. זה חזקיהו. הוא לא בוכה לנביא, הוא לא כועס על הנביא, הוא לא מרים ידיים, הוא מסתובב אל הקיר ופונה אל השם. ישעיהו רק שליח. ויאמר ענה השם זכורנה את אשר עשיתי, את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. וידבר השם אל ישעיהו לאמור, הלוך ואמרת אל חזקיהו. במלאכים כתוב שהוא רק עוד לא הספיק לצאת חצר התיכונה והשם החזיר אותו. מה אמרו על זה חז"ל? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, הייתי יש מן הרחמים. אתם תופסים שהחרב החדה פירושו שהנביא אומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה? זה לא הרופא שאומר למשפחה, די, אין מה לעשות עוד. זה הנביא. הנביא אומר לו בשם השם. זה החרב החדה. חזקיהו מסתובב אל הקיר ומפלל על השם. זה חזקיהו. הנביא אמר, לא ייבטם אל עושה, אנחנו נביט אל עושה. הנביא אמר להוציא את שבנה מתפקיד אשר על הבית ולמנות אליקים, אנחנו נעשה את זה. כשקוראים ירמיהו כ"ו, מספרים זקני הארץ על תגובה של חזקיהו לנבואה של מיכה המורשתי. באותו סגנון, באותו כיוון. ירא את השם ויחל את פני השם, והשם העביר את הרעה. יש משהו בחזקיהו שהוא מגיב לנבואות והוא מתייחס אליהן, וזה לא פעם אחת ולא שתיים. לכן אני די בטוח שהכינוס הזה של דברים והמדבט, כן, חוקרי המקרא בכלל לא מאמינים לדברי הימים, אבל אני רואה פה בדיוק נקודה שאופיינית לחזקיהו, וזאת תגובה לישעיהו כ"ב. זה פשוט יוצר תמונה יפה, יוצאת מהכלל, מעניינת. היו הרבה קטעים קשים בימי חזקיהו. הוא לא ויתר על הקו שלו, הוא גם מתווכח עם הנביא, הוא מסתובב לקיר ומתפלל אל השם. הוא לא אוחז בשולי גלימתו של הנביא, אבל הוא מתחשב בדברי הנבואה ומתייחס ומנסה להתמודד איתם על פי דרכו. כך נראה לי בישעיהו, בשני החלקים של ישעיהו כ"ב. ולאור זה צריך להתחיל לדון בשאלה למה הוא בכל זאת הלך למרד הגדול נגד אשור ו נכנס לעקרון ועשה את כל הדברים האלה שהנביא הזהיר אותו מהם כמה פעמים. זאת שאלה לא פשוטה. מה היו הלחצים העצומים? צריך להבין שבאמת במות סרגון ועליית סנחריב היה נראה שהאימפריה מתפרקת, שזה הזמן, הגיע הזמן לחגוג. דבר אחרון, נזכרנו את כתובת מישה, עכשיו כתובת הנקבע, כתובת חזקיהו. יש לי מאמר על אתר י' א', מוקדש לעיר דוד, שרובו עוסק בשאלת המקבר והמסלול שלה והכתובת. אני לא רוצה לקלקל לכם את החוויה של המאמר הזה. האמת היא שצריך ללכת את נקמת חזקיהו ואז לקרוא את המאמר הזה, אבל אנחנו נרשה לכם לקרוא את המאמר קודם. ואני רק אזכיר דבר אחד, הכתובת הזאת מוזרה, היא כתובת של המהנדסים, של אלה שעשו את המלאכה ומצאו אותה מוסתרת, קבועה, כתובה בתוך הקיר של הנקבע במקום שאף אחד לא רואה. שם היא נשמרה, לכן היא נשמרה. למה כתובת כזאת לא הייתה בכיכר העיר, רחוב העיר, במקום גלוי וכאיזו אמירה מלכותית שחזקיהו המלך אומר משהו על ההצלחה הכבירה הזאת? מה שמוזר בכתובת, שאין שם אמירה מלכותית, המלך לא נזכר, אין שום גאווה של הממלכה על המפעל הזה שאין לו אח ורע בעולם העתיק. חציבה מתחת לעיר בנויה, כל החציבות העתיקות היו עושים פירים מלמעלה, ופה עשו פיר אחד במקום שיוצא מהחומה. אי אפשר היה לעשות פירים כי זה, יש עיר למעלה. אכן הכתובת נגמרת במעט המה היה גובה הצור על ראש החוצבים. האם הכתובת עוצבה בתוך הנקבע במקום מוסתר מעיני אדם כשחבורת החוצבים מנציחה את ההישג שלה, את ההצלחה שלה המפוארת, אולי בגלל שהנביא אמר דברים קשים על ותקבצו את מי הבריכה התחתונה ומקבע עשיתם בין החומות העניין הבריכה השנה ולא יבטתם יוצא היצרה מרחוק לא ראיתם. אם הייתה תוכחה של הנביא נגד המפעל הזה, חזקיהו לא יציב כתובת כזאת ככתובת מלכותית מתגאה, כי זה נגד הנביא, נגד הנבואה. הוא יאסוף את כולם שער המים ויגיד אנחנו כן מביטים אל יוצרה, אל עושה ויוצרה מרחוק, אבל כתובת מתגאה זה לא נעשה. אולי, אולי, אולי זאת התשובה לשאלה בזכות מה נשארה הכתובת ונמצאה שמה במקום המוזר שבו היא נמצאה. ועכשיו צריכים לקרוא את הכתובת ואת המאמר על המסלול המוזר של נקבת חזקיהו ועל פרשנותו. ואני רק קשרתי את זה עם הנבואה בישעיהו כ"ב, שאולי גם זאת תגובה של חזקיהו לנבואה, שלא נמצאה הכתובת הזאת על כתובת מלכותית ולא במקום ראוי ומכובד בתוך העיר, אלא בסתר על קירות הנקבע כאמירה של החוצבים, היי, עשינו משהו ענק, אנחנו החוצבים, אף אחד לא ימין, כן. אני כאילו איך הצלחנו להיפגש בבטן האדמה? זה הסיפור של הכתובת, אבל בשקט שם בפנים. אולי מפני שהנביא יצא נגד וחזקיהו כבר לא נתן לעשות מזה את המפעל הענק ובאיזה כתובת גאווה מלכותית, ואולי גם זה חלק מהדרמה של מערכת היחסים בין המלך והנביא. אין לזה אח ורע. חזקיהו, יושיהו זה עולם לגמרי אחר. יושיהו פועל לבדו, אין מתח בינו לבין שום דבר, לא אשורים מפרים לו, לא אף אחד. חזקיהו כל הזמן בעימות, כל הזמן בעימות עם מציאות קשה, עם פקידי המלך החז ומה שנותר מהמדיניות של פנה, לבסוף גם עם הנביא המורה הגדול שטיפח אותו. זהו.